בינתיים, עד שהדפים יחולקו, רק נאמר, שאני חושבת כבר כמה ימים, שמה באמת הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו על הנושא של הקורונה הזאת. דווקא בחודש אדר, זה משהו מדהים. אז אחד הדברים שככה חשבתי, זה שהנגיף הזה הוא נגיף מאוד חברותי, בשיא הרצינות, זה לא ממש לא צחוק. זה נגיף מאוד חברותי, זאת אומרת, ההדבקה שלו היא עצומה. וכל מי שנפגש מתישהו עם מישהו זה עבר. נחשוב שנייה אחת, מה היה קורה? אם היה קורונה חיובית, נניח, אם אדם היה מאוד מאוד שמח בשמחה של אמת, של תורה, וזה היה נגיף, נגיף שמחה. וזה היה מדביק, כל מה שנפגש איתך, מיד נדבק בזה, ויש... אתה עושה גם כאילו רישום איפה היית מתי, כי איפה שהיית, מי שפגש אותך, בום, ישר נדבק בזה. זה יכול להיות דבר מדהים, הדבר הזה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, זה ממש מעניין, שבגלל שבאמת כאילו הדברים ככה קצת מתפשטים וזה, צערנו הרב, אז יש גם הרבה מאוד דיוק. אדם כאילו עושה עצמו חשבון נפש. כאילו איפה הייתי בדיוק, באיזה שעה. נחשוב שנייה אחת, כאילו, אנחנו בעולם שבו הדברים הם נעשים יחסית בספונטניות כזאת, אתה לא זוכר כאילו איפה היית ומתי. פתאום מגיע איזה, כאילו close up עליך, אתה חייב להגיד בדיוק באיזה שעה, אבל בדיוק, בדיוק איפה היית, ליד מי ישבת ועם מי דיברת, ואם לחסת לו יד. זה באמת דבר מדהים, זה רק ממחיש לנו עד כמה שהחברתיות כאילו היא דבר חזק. אז כל זה קשור מאוד לפורים. אם כבר דיברתם על פורים, זה חשוב. זה כפל כפליים, פי 500, כתוב שמידה טובה, היא תמיד פי 500. מידה פורנות, אז נחשוב כמה שחברתיות היא דבר שיכול להדביק. יש ספר שנקרא דרך המלך. כתב אותו האדמור מפיוסצ'נה, מצירותו. ובין השאר הוא אומר, שני מדדים לשמחה אמיתית. תקשיב איתו, כי זה ממש קשור. מדד ראשון, אדם ששמח שמחה אמיתית, זה נמדד ביום שאחרי. אונליין, זה נראה די אותו דבר אם אדם הוא תחת השפעה של חומרים כימיים, או שהוא באמת. ביום שאחרי, שם יש פיצול כבר. מי שהגיע לזה בצורה חיצונית, מגיעה קריסה, תוגה. מי שמגיע בצורה פנימית, השמחה נשארת. מדד ראשון. מדד שני, אומר, זה לרוחב. אדם ששמח שמחה אמיתית, הוא מדביק את האחרים. אם אתה מצליח להדביק, סימן שאתה בעצמך שמח. לא מצליח להדביק, אופס, משהו חיצוני. אז הוא אומר, זה שני מדדים לשמחה אמיתית. אז בין השאר, המדד לשמחה אמיתית זה האם זה מדביק. ניקח את זה בחשבון, כולנו. הדבקה זה דבר מאוד חשוב, מאוד טוב, כשהוא נעשה בדברים חיוביים. אז רק מדד קטן, 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 כדי לראות את ההשפעה שאפשר להשפיע, אם אנחנו באמת עובדים בצורה נכונה. והנושא שאנחנו עוסקים בו היום, זה תפילה על חולה. גם זה מתאים, אני רק אזכיר, אני לא יודע אם אתם בעניינים או לא, אבל המדינה כאילו נכנסה למצב חירום בעיקרון. כן, זאת אומרת, יש עכשיו ממש הגבלות קשוחות ביותר על כינוסים, על כינוסים. לכן אמרתי שאנחנו עושים עכשיו משהו שהוא אירוע שיכול שהולך להיות נדיר. אירוע שהולך להיות נדיר, אולי.
טוב, לפחות יהיה רשום לנו שהיינו בבית מדרש.
בדיוק, הכינוס האחרון.
כינוס האחרון.
כן, יפה, יפה. מצוין. אז אנחנו בדפים, זה דף מספר 7. יש לכולם דפים אבל? אפשר לחלק, הדפים הם ממש מחוטים, זה מחוטה לחלוטין. אין דפים?
למה?
אפשר לכם דפים? למי אין דף? למי אין דף? אז אפשר פשוט להתגבש עם מישהי?
בואי, תדפקי.
אז אנחנו באחד הדברים שאנחנו צריכים לגאול אותם אצלנו, זה הנושא של תפילה על חולים. כי בהשקפה שטחית, אנחנו יכולים להבין בטעות שזה סוג של כאילו כמו זר פור יו כזה. אדם מתפלל ושולח את הזכויות למישהו אחר. זה לא עובד ככה. הרי תפילה, העניין שלה הוא הדבקות בריבונו של עולם. איך אפשר לשלוח את זה למישהו אחר? לא הבנתי. אדם מניח תפילין, והוא שלח את המצווה לאדם אחר, זה דבר שהוא בגופו. אז אנחנו נראה איך זה עוזר. אז אולי ברשותכם, אנחנו נתחיל, לא בדיוק מהסוף להתחלה, אלא נתחיל ממקום מספר 3. זה יהיה המקור הראשון, הוא התחלה של סוגיה ארוכה במסכת שבת, שעוסקת בביקור חולים בשבת וגם ביום חול. שם הרב מסביר בהתחלה את היעד, את המטרה של מחלות בכלל. רק נזכיר ונאמר שאנחנו זוכרים שהקדוש ברוך הוא רופא חולי עמו ישראל. אז רק נזכיר, בדרך אגב, שהקדוש ברוך הוא גם ברא את המחלות. זאת אומרת, הם לא הגיעו לכאן מאליהם. הקדוש ברוך הוא ברא את החיידקים גם. וגם את הווירוסים הוא ברא. והשאלה היא למה? דף 7, דף 7. אז הקדוש ברוך הוא ברא את המחלות וגם את הווירוסים, והשאלה היא מדוע? למה לדעתך, מה היה רע בעולם שאין בו מחלות? הרי כל האנושות עסוקה מאז ימי עולם במציאת חיסונים ותרופות והתמודדויות עם מחלות. מה היה כל כך חסר בעולם אם פשוט לא היו חיידקים? מה קרה? למה זה כזה קריטי? מה את אומרת? רק נזכיר שבאמת הקדוש ברוך הוא לא ברא את החיידקים בזמן בריאת העולם.
לא?
לא.
אלא?
אני אסביר. יכול להיות שהיו חיידקים כבר אז, אבל כתוב שהיו שלושה אבות לעם ישראל, כל אב ביקש משהו וקיבל. אברהם ביקש זקנה. הוא היה בעצם הזקן הראשון. עד אליו אדם היה חי 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 עד שמת. אברהם ביקש להיות זקן, והוא הראשון בהיסטוריה שכתוב עליו שהיה זקן. למה הוא ביקש זקנה? מכיוון שהזקנה היא סוג של הקדמה, שאדם ידע שהוא הולך לקראת סיום. גם ככל שהגוף נחלש, הנפש הולכת ומתפתחת. זה אברהם. יצחק ביקש איסורים. הוא ביקש שיהיה איסורים. איסורים, אומר הרב, זה היכולת לדלג בתהליכים יהיה הכל כמעט, אלא יהיה אפשר לדלג לאזור חדש, לשלב חדש. כל דילוג כזה הוא מייסר אותנו, כי האדם אוהב את הקביעות שלו, את האזור, אזור נוחות, את ההרגל שלו. כתוב שיעקב ביקש מחלות. איסורים הכוונה זה היכולת לדלג, לא שהכל יהיה כמעה כמעה בצורה הדרגתית, אלא שיהיה קפיצות מדרגה.
אז מה היה בלי זה?
בלי זה, לא היו קפיצות בכלל. כתוב, יש סוגיה בתחילת מסכת ברכות, שם כתוב שישנם שלושה דברים שהם נקנים באיסורים. ארץ ישראל, תורה ועולם הבא. מסביר הרב, שלושה דברים שהם בעצם, יש בהם עניין משותף, שהם מחוץ לסדר. ארץ ישראל היא ארץ מחוץ לסדר של הארצות, לכן היא צריכה איסורים. כדי שאדם יגיע אליה, הוא צריך להתאמץ, לצאת מאזור הנוחות, וכן תורה וכן עולם הבא. זאת אומרת, היכולת להגיע לקומה שהיא שונה מאשר הקומה שלי ועוד קצת, אלא לדלג לקומה איכותית אחרת, מהותית אחרת, היא קשורה באיסורים, יצחק ביקש וקיבל. יעקב ביקש מחלות. השאלה היא למה?
מה זה יהיה באיסורים
ומחלות? איסורים זה בכלל בכללי. שאדם יצליח לצאת מהאזור שהוא רגיל אליו. מחלות זה עניין רפואי. אז בואו נראה ככה ביחד קצת נקודות שקשורות לעניין הזה. מקום מספר 3, אנחנו נקרא אותו ראשון, בסדר? הוא ביקש מחלות, אנחנו לא יודעים למה, עכשיו אנחנו נראה למה, עכשיו נראה למה. אז אנחנו במקור 3 ושם עוסקת הגמרא, שוב יש שם ממש סדרה של עניינים שקשורים לענייני ביקור חולים ביום חול ובשבת. פה מדובר על שבת, אבל הרב ככה פותח את הסוגיה, אז הוא עוסק בזה גם באופן כללי. בכבוד. מי רוצה לקרוא?
אתה לא
רואה
עליו.
כן. יפה. דבר ראשון, מחלה גורמת לאדם לפחות כוחי ועוצם ידי, ולא רק המחלה, אלא גם האפשרות למחלות. האפשרות למחלות נותנת פרופורציה לאדם, מה הן גבולות הכוח. נזכיר רק שהיה פעם איזה איש אחד, אוג מלך הבשן. אוג מלך הבשן היה בגובה, על פי חז"ל, של 12 קילומטר. אני לא עכשיו דן בכלל אם זה משל או נמשל או זה. אבל ככה אומר חז"ל שהיה בגובה של 12 מיל, זה בערך 12 קילומטר. וכשהוא נלחם בישראל, אז לא היה לו כוח להילחם איתם אחד-אחד. הוא אמר, אני אעקור הר בקוטר של 3 פרסאות, ואני פשוט אטיל אותו עליהם, ואז כל מחנה ישראל לא צריכים חברה קדישה, לא צריכים הבלות, סיפורים, קברים, פשוט דוך, ככה. אז הוא הרים את ההר כדי להטיל אותו על ישראל, והקדוש ברוך הוא כתוב שם שהוא זימן לו נמלים קטנות, שפוערו לו את ההר על הראש, והשיניים שלו הוא העריך לו אותם, הוא שרבב לו אותם, שנאמר שיני רשעים שיברת, כתוב אל תקריא שיברת אלא שרבבת, הוא העריך את שיניו כמו שנהב של פיל כזה, וההר נחת לו על הראש, על הכתפיים, ולא זז כי יש לו את האלה. אוקיי, בקיצור אוג מלך הבשן עם ההר עליו נפל, ואז משה רבנו שהיה בגובה של 10 אמות, 10 אמות זה 5 מטר סך הכל, לקח מקל בגודל של 10 אמות, וקפץ גם 10 אמות, ונתן לו מכה בקרסול והרג אותו. זה המדרש. והרב מסביר למה דווקא זה היה הצורה שאוג מלך הבשן מת. הרי אם אתה רוצה להרוג את האוג הזה, מה הבעיה? התקף לב פשוט, כאילו. גם לב גדול יכול לעבור התקף, נכון? כאילו, למה צריכים להגיע עם הנמלים וזה? אומר הרב, זה בדיוק הנקודה של המאבק שבין עולם הרוח לעולם החומר. אוג מלך הבשן זה סמל הגסות בעולם. האגרסיביות, החספוס, הוא חשב שכוח הזרוע יכול לנצח את הרוח, את עם ישראל. מה שניצח אותו בסוף זה נמלים. נמלים הרגו אותו, את האוג הזה. אומר הרב, זה הסיפור שגם כאשר האדם נמצא בכוחי ועוצם ידי, יש, הוא כותב, חיות קטנות מחוללות מחלות.
כמו
טיטוס. אז זה קטן גדול. שם הוא מדבר על וירוסים. הרב קוק. הוא אומר, יש גם אדם כזה גדול, בריון, פתאום אתה רואה, הופך את סמרטוטון קטן מווירוס.
משביט אותך. לא רק קטן, זה גם אין לו כוח חיות משל עצמו, זה כאילו, משתמש במכונה שלך בשביל...
ואז יותר מזה, יותר מזה הוא אומר, ככל שהגוף יותר מסורבל, כך הנזק יותר גדול, כי האדם לא יכול לזוז, וזה הופך לו לרועץ. זה שיש לו שיניים גדולות, זה אכל אותו, זה תקע אותו. אז אומר הרב, זה בדיוק הנקודה של המאבק בין עולם הרוח ועולם החומר. נחזור עכשיו אלינו. אומר הרב, הנקודה של התחלואים זה כדי שהאדם יהיה נכנע מלפני השם, יבין את גבולות הכוח. ויותר מזה, לא רק המחלה בעצמה היא מסבירה לאדם את הדבר הזה, אלא גם האפשרות למחלה. זה שישנה אפשרות למחלה, זה כבר גורם לאדם לפרופורציה נכונה. בוא יציל לרחוב, תראי מה קורה. אנשים, תנסי נניח להשתעל באוטובוס. האוטובוס מתרוקן תוך רגע אחד. פשוט, פשוט וקל. זאת אומרת, אם רוצים, יש נניח, לא יודע, איזה עומס ברכבת או משהו כזה, רוצה נניח לנוח על 2 ספסלים, שיעול קצר, ואת רואה שפשוט נקרא חלל פנוי. יפה. אז אומר הרב, גם הידיעה של החולי, של אפשרות החולי, היא כבר פועלת לרכך את קושי עורף של קשי עורף, ולבצר זדון רעי לב. אז זה נקודה אחת, זאת מלחמה בגאווה של האדם. האדם מרגיש כוחי ועוצם ידי, מגיעה מחלה, מזכירה, וואלה, לא כוחי ועוצם ידי. לכן, לא שאנחנו בעד, אנחנו בעד להיות בריאים תמיד, אבל לא פעם אחרי מעשה בדיעבד, לא נורא שהאדם חווה איזשהו רעד בכנף קטן, כדי להסביר כאילו פרופורציות בחיים, שלא לא נחיה באיזה דמיונות. של על מוות, רק נאמר שלפני כ-20 שנה הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם פרופסור, אחד מהבכירים בארץ בתחום רפואת ילדים, אדם ירא שמיים, והוא סיפר לי שהיה בעולם הרפואה שני שיאים, שיא אחד לפני כ-200 שנה, כשגילו תרופה שנקראת פניצילין, זה נקרא גם אנטיביוטיקה. כשגילו את הפניצילין, הוא אומר, היו בטוחים שזהו, האדם הוא על מוות. כי כל מחלה שתהיה, בום, פניצילין, נגמר. מצוין, זהו, האדם לא ימות לעולם. הוא אומר, השיא השני זה היום. שהיום אנחנו יודעים שבשום תחום אין לרפואה תמונה שלמה. ושוב, הוא פרופסור עולמי. הוא אומר, אין תחום ברפואה שהרפואה פיצחה אותו לגמרי. אין! הוא אומר, גם בתחום רפואת האור, שזה הכי חיצוני, הכי טכני, יש אזורים שהם חלל שחור, שאנחנו לא, באמת, לא, אנחנו לא יודעים להסביר, לא יודעים להבין את הדבר הזה. ולכן, בגלל הדבר הזה, יש הרבה ענווה, הוא אומר היום. היום, רופא יכול לומר, אני לא יודע. זה לא דבר שהוא כל כך פוגע באגו של הרופא. אז בכל אופן, זאת נקודה ראשונה. קצת פחות כוחי ועוצם ידי. יש עוד נקודה שנייה. אמנם, חבוד.
אמנם, להשלים את הלקח הטוב שמחבל האדם במציאות החולים, ומה שעל ידי האדם מזדקק בטבעו לתפילה, לחלות פני השם לאושיעו בצרה ויום רע.
מה הכוונה?
זה קוראים לאדם להתפלל.
שיעשה טוב, כיוון שאתה לא בטוח בעצמך, אתה נזכר שיש משהו מעליך. אז התפילה, האפשרות לתפילה היא מתחזקת כאשר אדם נמצא באפשרות של חולי. כי אתה מבין שזה מת השם. אין לך אפשרות להתגונן בפני זה, זה לא משהו ביכולת שלך. אדם חולה, מרגיש חלש, ודרך הדבר הזה הוא נזקק בטבעו לתפילה, לחלות מהשם, להושיעו בעצרה ויום רע, כי הוא מרגיש שהוא לא מצליח לבד. אז יש פה בעצם שתי פעולות, פעולה אחת, נקרא לזה סור מרע, זה התפוררות האגו, ופעולה שנייה שיעשה טוב, זה הזדקקות למשען האמיתי. אז התפילה היא בעצם חלק מתוך ה... עניין שבעבורו, בשבילו, השם ברא את החולאים. על כן, חבוד.
על כן, רבה היא מאוד פעולת השפילה בחולאים. כי מתוך התכונה האנושית, אנו מכירים שאחת מהמטרות השכחילו, להימצא החולאים היא שישוב האדם על פני השם. תשיב אנוש הדקה ותומר שירו בני אדם.
מובן, נכון?
כן.
זאת אומרת, לכן אומר, כיוון שכך, הוא לא אומר שתמיד זה מועיל, אבל יש משקל מאוד גדול לתפילה בכל. פעם שמעתי את הרב קניבסקי, אחד מגדולי גדולי הדור, שהוא אמר שאם אדם חולה במחלה חשוכת מרפא, הוא מתפלל והוא נרפא, הוא אומר, זה לא נס. זה טבע, ככה זה העולם עובד, כאילו אתה מתפלל, אתה נס הבריא. זה לא נס. הוא אומר, אם אדם היה חולה ולא התפלל והתרפא, זה נס. אבל אם התפללת, מענס בזה, כאילו, זה בדיוק ככה השם טבע בעולם, שאדם מתפלל. וזה עוזר, לא שתמיד ב-100% זה עוזר. אבל אם קרה שאדם עברי אחרי שהוא התפלל, זה לא נקרא נס, נקרא השתדלות סבירה, נורמלית. כי זה בדיוק הנקודה.
אבל זה
חשוכת מרפא. כן, חמש שאין לרופא פתרון. והיה החלמה טבעית.
כי זה לא נעשה דרך הטבע.
אז מה שהוא אמר, זה בדיוק הנקודה שלך חידש. הוא אמר, אם זה קרה דרך תפילה, זה לא נכנס. כי יש, הקדוש ברוך הוא, כך טבע בעולם, שכמו שרופא מרפא, גם תפילה מרפא. כאילו, אל תתלהבי מזה, כאילו, זה לא משהו כזה מוזר. כמו כי התפללת,
מה? זה כאילו האנטיביוטיקה הבסיסית.
כן, זה כאילו הדבר הבסיסי, כי זה חלק מהסיפור, כאילו. ואולי, כן. את נביאה, את נביאה, כי פה כתוב, תכף נראה, שלא רק האדם, ממש במשפט הבא, שבעצם כל חולי הוא חולי חברתי. לא רק כי זה מדביק, אלא כי יש לכל אדם, יש מעגלים שונים. אז בואו נראה. על כן, חבוד.
על כן, פעמים רבות כאשר פעלה המחלה, תעודתה המוסרית כרוי. דשי שבהתגבר האדם בתפילה, לחולה עצמו, או קרובה ומיודעיו, תטיב על כל פנים המצב מוסרי בכלל. נתקרבו לבות רבים על השם ונתחלו.
ומידותיהם נזדקחו.
הנה הגיע למטרתה, ובזה תלך לה, והאדם ישוב
איתנו. מובן? אה, לא. הוא אומר לכן, כשהאדם מתגבר בתפילה, יפה, לא רק האדם בעצמו, אלא גם קרוביו או מיודעיו, הרי באמת אנחנו יודעים שיש בהשגחת השם עלינו, יש אופן שונה מאשר בהשגחת בני אדם, או בסוג של התנהלות אנושית. נניח לדוגמה בית משפט רגיל היום. אדם עבר עבירה, יש תעריפון לעבירות. אדם עשה, לא יודע מה, גנב, יש תעריף, אדם שדד, תעריף אחר. לא משנה השופט, אם האדם הזה השודד, יש שני ילדים, או אין ילד, או יש לו 10 ילדים. מה זה קשור, כאילו? יש עבירה, יש לו תעריפון. את הקדוש ברוך הוא, כל דין שלו הוא דין אמת בכל המישורים. זאת אומרת, כשהאדם מקבל איזשהו שכר, או להפך חלילה, איזשהו עונש, הכל נשקל בחשבון. זאת אומרת, האדם עצמו, הוא, זה מגיע לו העונש הזה. לבן של האדם מגיע לו שאבא שלו יקבל עונש. שזה השלכות לגבי פרנסה, לגבי דברים אחרים. לאשתו מגיע שבעלה יקבל עונש, לשכן מגיע שהשכן שלו יקבל עונש, לאויב שלו מגיע שהאויב שלו יקבל עונש. וכל אחד, זה נקרא אל אמונה ואין עוול, צדיק וישרו, הכוונה היא שבכל פעולה שיש, בכל המעגלים זה בול, זה 100%. זה אומר גם את הצעד הפחות נעים, אז זה עכשיו שאמרנו, וגם את הצעד היותר נעים. שאם הכל נעשה בכל המעגלים, מספיק שמעגל אחד השתנה, והחשבון השתנה. זאת אומרת, היה מגיע לאדם להיות חולה, כי זה ארז יפה את כל המעגלים שלו. ברגע שהבן דוד חזר בתשובה, או ההוא מהמכולת, קרא פרק תהילים, הוא השתנה כבר, נכון? כבר לא מגיע לו שהחבר שלו יהיה חולה. אופה, יפה. אז אומר הרב, לכן יש משקל מאוד גדול לתפילה בחולי. זה לא פרט שולי. זה משנה מאזן, מכיוון שבעצם יש למחלה בעצם שתי פעולות. פעולה אחת, להפריד את האדם מההתמכרות לעצמו, לאגו שלו, להרגשה שכוחי בעצם ידי, ב' לחבר אותו ואת כל קרובה ויהודה וריבונו של העולם. ברגע שמשהו שם השתנה, או באגו, או בזה שהוא יותר קרוב להשם דרך תפילה, בזה בעצם השתנה המאזן, החשבון צריך לעשות מחדש. האם עדיין זה מתאים? אותה מחלה שהקדוש ברוך הוא זימן לו, יכול להיות שכבר לא. אז אומר הרב שכאשר, זאת אומרת, הגענו למטרה של המחלות, אז כבר אין טעם, זה כבר מצד עצמו. לכן כנראה שאם אנחנו נגיע כאנושות, בטח בעם ישראל, אם נגיע לפצח את התכלית של הקורונה, היא תיעלם מאליה. כמו שכבר היו דברים מעולם, בהרבה דברים אחרים, שהיה איזה משהו, מגפה עולמית, ופתאום נעלמה. אגב, זה לא כזה כאילו חידוש גדול, כי זה גם הגיע משום מקום. אז מה יהיה הפלא הגדול אם זה פשוט ייעלם? זאת אומרת, יש פה איזושהי מטרה. לכן, העניין של חשבון נפש ותפילה הוא מאוד מרכזי בסיפור הזה. זאת אומרת...
יש עניין שגם נגיד זה הרק פסטין, נגיד זה הרק שם, שם הוא מגיע לכאן. יש עניין שגם פה אנחנו נתפלל על זה.
אז זהו, אני חייב לומר שלכם אולי קשה להבין את זה. אולי יש לכם רק מכבר פנסיות, אני לא יודע איך זה בדיוק עובד. מי שיש לה פנסיה מבינה שכשבסין הכלכלה קורסת, הפנסיה שלך ירדה ב-20%. זה לא משהו שהוא רק ארטילאי, אחריות, מיניסטריאלית, סיפורים. ערך הכסף שלך ירד כרגע. אז זה לא משהו שהוא... זה ממש, ממש קרוב. זאת אומרת, זה שאנחנו בעולם כזה, שהוא עולם חברתי, זה הרי הולך, זאת אומרת, הולך ונעשה יותר ויותר ויותר חד עם הזמן.
לא, אבל זו שאלה עקרונית, ואם לא הייתה לזה השפעה.
כן, אז עקרונית ודאי של עם ישראל יש אחריות על כל העולם. אחריות מוסרית. היום זה כבר הרבה יותר מוחשי. זאת אומרת, הקטע הכספי ממחיש את זה, בדיוק.
דווקא זה נראה לי מאוד טוב, לא יודע. כאילו, אמרת העניין החברתי.
כן.
אז דווקא זה נראה לי לא מתחבר עניין הזה של לשבור את מה שקורה בסין בגלל העבדות שקורית שם וכולם לוקחים בזה חלק, כל העולם בעצם.
כן, יכול להיות.
זה גם קשור.
יכול להיות.
זה תיקון קשור לה...
יכול להיות מאוד. זה אבל דורש קודם כל חשבון נפש. זאת אומרת, תשובה תפילה וצדקה זה גם תקן דרכי, כמו שאמרנו קודם, וזה גם להבין יותר את המקום של ריבונו של עולם בסיפור. מכיוון שיש איזו הרגשה לפעמים שהאדם כבר החליף את הקדוש ברוך הוא, ואין צורך יותר שום דבר, אז בא משהו כזה וירוס קטן, אומר לך, תשמע, עצור רגע, אתה עדיין צריך, אין לך שליטה על זה. אנחנו לא יודעים את כל החשבונות ולמה זה התחיל בסין ולמה לא. אנחנו כן יודעים שכאשר יש איזושהי עוולה בעולם, חוסר סדר בעולם, אנחנו אומרים שכל דבר שנעשה בעולם חוסר סדר, זה בעבור ישראל. זאת אומרת, כשיש רעידת אדמה, אומרת הגמרא, זה עכשיו מה שהיה בתף יומי, כשיש רעידת אדמה בעולם, זה כיוון שיש חוסר איזון חוסר האיזון הזה הוא בגלל שעם ישראל לא מגיע למקום של... אז יש איזה עניין שקדוש ברוך הוא כביכול, הוא סופק את כפיו. ואז מגיעה רעידה. אז אם יש רעידה בעולם, או יש בצורת בעולם, או אנשים מתים מרעב, או שיש קדחת, או אני לא יודע מה, זה, אם הייתי מספיק מואר, זה לא היה קורה. זאת אומרת, למה שיהיה אבלות כאלה? אם עם ישראל היה ממלא את יהודו באמת בעולם, היה מאיר באור עצום, מי היה קוצר איברים? לא היו עושים דבר כזה בכלל. אין סיכוי. זה לא אומר שאנחנו אשמים בזה. שיש לנו אחריות, הכוונה שאנחנו מסוגלים, יש לנו את התפקיד להוביל את העולם, את האנושות, למקום הרבה יותר עדין. זה שעוד יש בעולם עובדי עבודה זרה, זה כשל שלנו. זה שעוד יש בעולם אנשים שרוצחים וקוצרים איברים, זה בעיה שלנו. זה לא בעיה שלהם בסין, זה בעיה שלי. נכון שיש באמת, יש בזה דרגות שונות בין מחאה לחרם, לשכנוע, לחינוך. אבל אם עם ישראל היה מגיע למקום מספיק איתן בהשפעה שלו, זה היה מדביק, כמו שאמרנו קודם. יש סיפור על הרב שלמה אלקבץ מצפת, אחד דודי, שכתוב עליו שהוא היה, באמת זה עליו, שהיה בשבת גובע בחצי מטר. כל ערב שעת הדלקת נרות היה גובע בחצי מטר, בהבדלה, אופס, נוחת בחצי מטר. אני חושב על זה, אם זה היה קורה לך. כאילו, מי לא היה שומר שבת? איזה פרייר לא היה שומר שבת? הם היו רואים שהקדושה של השבת מגביעה אותך בחצי מטר. אלא מה? שזה לא קורה לנו כל כך. אז מה הפלא שאדם אומר, שמה, שבת זה עול. זה לא משהו כל כך... אם הייתי כל כך שמח, זה היה מדביק אנשים אחרים. בכל אופן, אז זה ככה נקודה ראשונה שבעצם אומרת, תדע לך, יש מחלות חברתיות, או יש השפעה חברתית על המחלה. גם השפעה, שוב, של אין כוחי ועוצם ידי, גם השפעה של קרבת אלוקים, גם השפעה של החברה, מכיוון שכל אחד קשור לעוד מעגלים. כן.
למה זה בתוך הפסקה שבת עם איזוק?
זה הקדמה. זה הקדמה. שבשבת, כל זה, זה נכון תמיד. עכשיו, בדרך כלל, כשאדם חולה, הוא אמור להתפלל לרפואה. בשבת האדם עולה ברמה, שהוא כבר לא מבקש רפואה, אלא יש במחלה בעצם שתי מטרות. מטרה ראשונה, שאני אפעל להיות בריא, אבקש רפואה שלמה. דרגה שנייה, יותר גבוהה מזה, שהאדם יגיע למצב נפשי כזה, שהוא שלם עם מה שקודם הוא מזמן לו. הוא לא מבקש שינוי, הוא פשוט עולה לרמה שהוא מרגיש בנוח עם מה שהשם זימן לו. זה קורה בשבת. בשבת אין בקשת צרכים. מדוע? אומר הרב, מכיוון שבשבת האדם נמצא בדרגה רוחנית כזאת, שמה שהשם מזמן לו, הוא אומר, זה הכי טוב בשבילי. לא רוצה שום שינוי. אבל, אומר הרב, אם אדם ביום חול ינהג כמו שבת, הוא בצרה צרורה. זה כשל מוסרי. ביום חול אני אמור, כביכול, להילחם בקדוש ברוך הוא. בשבת אני אמור לקבל. לכן כל זה הקדמה כדי להבין שבשבת, אנחנו אומרים, שבת היא מלזעוק, ורפואה קבלה בו, כמובן מאליה. אני לא מבקש על רפואה, אלא אני רק מבין שזה לטובתי. זה דרגת שבת. אומר הרב, דרך אגב, יפה, אומר הרב, נכון, כשיש בעיה ציבורית, אפילו בשבת מבקשים, או שאם ישנו חולה מסוכן, גם בשבת מבקשים. כוח נפש דוחה שבת. אבל אומר הרב, יש בהקשר הזה, יש בעיה ייחודית לאנשים צדיקים. אומר הרב, אדם צדיק, הוא נמצא בסיכון, שהוא בחינת שבת. והוא עלול בטעות, כל כך להבין את הקדוש ברוך הוא, כדי שהוא כבר לא יכול להתפלל. אומר הרב, צריכים, אותו אדם צריך להתגבר על עצמו. למרות שהוא יודע שהכל לטובתו, הוא צריך להתגבר על עצמו ולהתפלל. למרות שהוא אומר, שמה, הקדוש ברוך הוא עשה לי, זה הכי טוב בשבילי, לא ביום חול. ביום חול, השם בעצם דורש ממני, לתור אדם, לפנות מהלב, בדיוק, לא מהשכל.
יש דרגה כזאת שמישהו...
הוא אומר, יש צדיקים שהם בחינת שבת.
שמישהו מהמשפחה שלו חולה קשה, והוא יכול לומר,
הכל
בסדר, זה
הלוז. ככה הרב אומר, שבשבת כולנו אמורים להיות שם, ביום חול יש צדיקים שהם בחינת שבת.
זה נראה לי לא הגיוני.
אבל הוא אומר, וזה באמת ניסיון.
גם בשבת
זה
נשמע לא הגיוני.
כן, כן.
זה נגד הטבע, כאילו.
נכון, כנראה שזה לא משהו שקורה בצורה מלאכותית, אלא אני אמור לשאוף לשם. זה לא קורה, זה לא קורה ספציפית. אני לא עכשיו עובד על השריר הזה ספציפית. כאשר האדם מבין מה זה השגחת השם עליו, ישנו שלב שבו הוא כבר פחות רוצה לשנות את המציאות. הוא יותר מבין שהכל לטובתו. הדבר הזה אומר הרב, הוא מסוכן ביום חול. הוא מסוכן ביום חול. הוא טוב בשבת. הוא חשוב בשבת. שיהיה באמת יום אחד בשבוע, שבו האדם אומר, שמה, אני לא מנסה עכשיו לשנות את המציאות, אני מנסה כאילו לראות למה השם זימן לי את הדבר הזה. אולי זה לא בחולי, או נפוס פחות בחולי. זה הרבה קורה כשאדם אין לו כישרון מסוים. יש גיל כזה.
מה
אין לו? אין לו כישרון מסוים. הוא היה ממש רוצה לנגן בגיטרה ולא מצליח. אז בגיל מסוים הוא רוצה להיות מישהו אחר. ממש מקנה בחבר שלו, שזה בא לו כזה בקלות. יש גיל מסוים אחר שבו האדם כאילו מניח את זה. הוא אומר, בסדר, אין לי כישרון כזה, וזה בסדר בשבילי, ואפילו יש עוד גיל שלישי שבו אדם אומר, איזה מזל שאני את הכישרון הזה. בזכות הזה שאין לי את זה, זה המעלה שלי. לפעמים אנחנו רואים, אתם בסיכון כבר, ברוך השם, לראות את היתרון שבחיסרון. זאת אומרת, אם פעם הייתי נלחם בעצמי על משהו מסוים, והייתי שונא בעצמי את הדבר הזה, עם הזמן אני רואה שמה ששנאתי בעצמי, זה הנקודה שלי. דרך זה, זה פרס שקיבלתי. עכשיו, כמובן, שבהרבה תחומים הייתי אומר, לא הם ולא שכרם. לא רוצה לא את הפרס ולא את הסבל, תן לי להיות רגיל, נקי. אבל יש איזשהו שלב בחיים שאדם נכנס לאזור הזה של בחינת שבת, שאומר, אני עכשיו מבין, שמה שהייתי קודם כחיסרון, הוא בעצם, יש בו איזה יתרון.
הרב, אני לא מבינה למה אי אפשר להתפלל, לא שמשהו ישתנה, אלא שימשיך להיות רצון השם.
אומר הרב, זה בחינת שבת, בדיוק זה.
אבל אז למה אי אפשר להתפלל ככה ביום חול?
כי השם רוצה שאני אהיה שותף במציאות, ותפילה היא באה כדי לדבר אליי, אל השם, סליחה, מהלב. הלב שלי לא שם. אם אני אומר משהו כזה, זה חיצוני לי ביום חול. בשבת יש את הצ'אנס הזה להתעלות לעמדה הנפשית הזאת שבה אני רוצה את מה שהשם רוצה. רצון ירב יעשה. ביום חול, אדם נורמלי לא נמצא שם.
אבל באמת יש בזה משהו נורא סובייקטיבי, נורא, כאילו אני רואה את הדברים מהנקודה שלי.
זה רצון השם. זה מה שהשם רוצה.
אבל זה קצת מצחיק, כאילו כל אדם קצת גדול יודע שהוא לא רואה הכל, אז יש בזה ממש.
זה בדיוק רצון השם, שעל אף, הרי הוא ברא אותי לא רואה הכל. הוא אומר, אני מבקש ממך, יתפלל בעיניים שלך. לכן, אני רק אבטח את זה ככה ממש לרגע, יש שתי סוגות הסתכלות. שני סוגי הסתכלות. סוג אחד של הסתכלות, נקרא לו בית מדרש. בבית מדרש, אני בא למציאות אחרי מעשה, ואני אמור להעמיק ולהסביר לעצמי למה זה הכי טוב. למה זה הכי טוב בשבילי? זה תמיד בדיעבד. בית המדרש תמיד הוא על מה שכבר קרה. אני מנסה להסביר לעצמי ולאחרים למה זה הדבר הכי נכון בשבילי. יש סוג הסתכלות אחר לגמרי, הוא נקרא בית כנסת. בבית כנסת אני אמור להילחם עם הקדוש ברוך הוא, או הכוונה יותר מול הקדוש ברוך הוא. בתפילה עם משורש פלילים. מאבק, משפט. אם נראה את התפילה שנראה אברהם אבינו, תפילה מאוד קשה. הקדוש ברוך הוא עומד, אברהם מתקיף אותו. איך יכול להיות דבר כזה? איך אתה לא עושה משפט בסדום? זה לא משהו שהוא בנימוס, קודם ברוך הוא לא נמצא שם בעמדה שאברהם משבח, הוא אומר, קודם ברוך הוא, אני איתך, אם החלטת, זה כנראה הדבר הכי נכון בשבילי. נלחם. אז בהשקפת בית כנסת, קודם ברוך הוא רוצה אותי, נמצא, פועל כאילו מתוך הלב, מתוך הבטן, לא מתוך הראש. בבית מדרש, אני אמור להסביר אחרי מעשה, שהדבר שבאמת בית מדרש, שבאמת מה שקרה הוא הדבר הכי נכון בשבילי, הכי טוב בשבילי. מה הבעיה לפעמים שאנחנו מערבבים? אנחנו בזמן התפילה נכנסים למוד של בית מדרש. שאני מבין את הקדוש ברוך הוא, אז אני לא יכול להתפלל. ניתן דוגמה, כתוב במסכת ברכות, שלעולם אדם צריך להודות לשעבר ולזעוק להבא. תמיד. איך זה עובד ביחד? פשוט, על מה שכבר היה, אני בעמדת בית מדרש. ואז אני מודה כי זה בטוח הכי טוב בשבילי. גם דבר שהיה לי רע, קשה, כוונה, זה בטוח בנה אותי. להבא אני אמור לזעוק, לזעוק זה אומר לי לכם. גם השתדלות מעשית וגם השתדלות של זעקה, תפילה. שם אני לא אמור להסכים לקדוש ברוך הוא, אני אמור להילחם איתו. זה מה שהוא רוצה, זה באמת רצון השם, הקדוש ברוך הוא רוצה אותי, נלחם. הדוגמה הכי בסיסית לזה, זה בזמן שהשם בעצם ברא את העולם, שהוא ברא את הצמחים, אבל הם לא צמחו, כי לא היה גשם. כי האדם הגיע לעולם אחרי 3 ימים, וראה שהצמח לא צומח, והבין את הצורך בגשם, והתפלל וירדו גשמים. למה אתה לא יכול להביא לי את זה בלי תפילה? אתה הרי, הקדוש ברוך הוא, יודע שצריכים גשם כדי שאותו עץ יצמח, אבל הוא רצה שאני אפעל את זה. זאת אומרת, כשהאדם מתפלל, הוא בעצם אמר, הקדוש ברוך הוא, לא מתאים לי הבריאה שלך. חסר פה גשם. למה לא נגיד, הקדוש ברוך הוא, אם לא הבאת גשם, יש סיבה טובה כנראה. לא יודע למה, יש סיבה טובה. הקדוש ברוך הוא רוצה אותי פועל במציאות. והעמדה צריכה להיות, בהקשר הזה, עמדה של לעומתיות קצת. זאת אומרת, יש פה מציאות בלי גשם, ואני אומר, לא, אני רוצה גשם. ואז ירד גשם. אז יש משהו בתפילה שהוא לעומתי. וטוב, וזה רצון השם באמת. הקדוש ברוך הוא רוצה אותי, בתור אדם שלא מבין, שלא יודע, שלא רואה את הכל, הוא רוצה אותי פועל מתוך ההבנה שלי כאדם. ניתן דוגמה אחרת. ברוך השם זכינו השנה לשנה של שפע בגשמים. מניח שחלילה הייתה שנת בצורת. זה לא מת השם? אז אם זה מת השם, ובטוח זה בא כדי להטיב איתנו, כדי לחזור אותנו בתשובה וכו', למה לבקש גשם? כדי לבקש ברוך הוא, אני מאמין בך. בטח, אתה בטוח יודע מה שאתה עושה, אתה רואה שאין מים, לא הבאת גשם, כנראה שיש סיבה טובה, אני איתך הקדוש ברוך הוא. זה לא תפילה. התפילה באה לשנות מציאות. וזה רצון השם, הוא רוצה אותי נלחם. אבל זה, שוב, בעמדת בית כנסת. בית מדרש, אני אמור להסכים.
אבל אז, כאילו, לפי מה האדם נלחם? נגיד, כאן יש ידיעה ברורה שהעולם צריך גשם, אז הבן אדם אומר...
אבל בצורת זה לא טוב לעולם.
אוקיי, אז זה אמרתי שזה דבר די ברור, אבל אדם... כאילו, לפי מה הוא מחליט, מה טוב, מה רע,
כן,
מה...
כן, אז יש דברים שברובד הפשוט של האדם, הוא יודע מה טוב ומה רע. הכוונה, נניח, אדם פשוט, יודע שגשם זה טוב, בצורת זה רע, נניח עושר זה טוב, עוני זה רע, רפואה זה טוב וחולי זה רע. למרות שהקדוש ברוך הוא ברא את החולאים, וגם יש להם מטרה. אני לא אבל אמור להיות סנגור של הקדוש ברוך הוא בהקשר הזה. אני אמור להגיד, מהבטן שלי, חולי זה רע. אני רוצה בריאות. אני לא רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, מה, אתה יודע, אם אתה רוצה, אם חייב שניח, כי חולי הוא טוב לי, אז אני זורם. זה לא תפילה. התפילה אומרת, אני רוצה רפואה, מהרה. וכן לגבי גאולה. אנחנו יודעים אחרי מעשה שיש גם ערך בגאולה שהיא כמעה. מכירים בזה. אבל זה לא סיבה שבתוך איזה תנועה אני אבקש כמעה. אומרים, את צמח תביא דבדך, מהרה תצמיח, נכון? לא כמעט תצמיח, או בקצב שלך, אתה ברוך הוא זרום. אני רוצה מהר. הכוונה, בפעולה שלי, אני צריך לדבר מהבטן שלי. זה בעצם מה שכתוב כאן. הרב,
אני לא יכול לדור בכתיפה
אחת זאת.
אני
רוצה
אחד להכיר
בערך על
הדבר, שאם
הוא יזדמם
לי,
הוא נפרק, ומצד
שני,
לפעני לשינוי. כי זה מקזז אחד השני, כי זה מקזז. כי אם אני... אבין מדי את הקדוש ברוך הוא, התפילה תהיה תפילה כאילו חלולה. כי אני לא אתפלל בלב שלם. זה מה שכתוב במשנה, בדיוק זה. בדיוק זה. כי תפילה תמיד היא להבא. היא לא לשעבר. בית מדרש הוא על מה שהיה. תמיד בית כנסת זה על מה שיהיה, לא על מה שהיה. לכן, אם אני בתוך מה שיהיה מבין מדי את הקדוש ברוך הוא, אני לא אתפלל פשוט. זה קורה בשבת, ביום חול זה לא צריך לקרות. זמנים אותם, זה קצת מוזר, אבל זה פשוט יסתיים. אז המשך יבוא, במתי זה יקרה, ההמשך? עוד שבועיים. שלוש שבועות. שלוש שבועות. מצוין. ואז ערב ואז. מצוין. אפשר לשמור דפים או להחזיר אותם לארגז, ככה נוכל להתקדם. להתראות.